אנחנו נתקדם בעזרת שם באגדה, אבל מאחר וניכנס לכל מיני נקודות ופרטים, אז אני רוצה שניזכר מראש שהנקודות והפרטים הם פחות חשובים. זאת אומרת, הדבר הכי חשוב שאנחנו רוצים לתת לילד בליל הסדר זה אווירה. והאווירה הרבה פעמים נבנית על ידי הכיף, הרדיפה אחרי האפיקומן. אנחנו רוצים לתת לילד תחושה שהסיפור מדבר אליו. אז אני פעם הייתי בליל הסדר, איפה שהגיע לליל הסדר זוג צעיר, שהבעל היה רופא בבית חולים, ועבד לילה קודם כל הלילה, לא ישן לילה קודם. הוא היה תתי לייט, ואשתו הייתה רפורמית. והיא הסכימה, כשהם התחתנו, לשמור תורה ומצוות כאורתודוקסית, וממילא הם לא יכלו ללכת להורים שלה לליל הסדר. אז הם באו כאורחים לאותו ליל הסדר שאני הייתי. אחד שניהל ליל הסדר, לא אני, אני גם, זה לא היה ליל הסדר שאני ניהלתי, אחד שניהל ליל הסדר, הטיס את כל הסדר. זאת אומרת, הוא התחשב ברופא שלא ישן לילה קודם, הבין שאיזושהי אווירה של ליל הסדר הוא צריך, ואת כל הסדר הוא בעצם עשה בזריזות גדולה, לא נתן לאף אחד לדבר, מהר מאוד הסביר כל דבר, תוך שהיינו בסעודה, ואחר כך, אחרי שסיים את הסעודה, והרופא הזה באמת התקפל יחד עם שטרח לישון, חזר ועשה דברי תורה כל הלילה. ובהתחלה אני מאוד התעצמנתי, מה זה, הוא אדם אחד מבין כל הסדר, מה אתה... אחר כך אני הבנתי שלא, הוא האדם שאליו הוא כיוון את המגיד, בהתחלה, אחר כך אפשר לעשות את המגיד בדרך שמתאים לשאר הסדר. באותה מידה, כשהעברתי שיעור לפני שנתיים, שלוש, לאנשים שהובילו את ליל הסדר לחיילים בצבא, אז אמרתי להם ההפך ממה שאמרתי פה. פה אני תמיד מדגיש, והיא שעמדה צריך לשיר את המנגינה הוותיקה שכולם תמיד שרים. לאלה שהנחו את ליל הסדר בצבא, אמרתי, לפני שאתם מתחילים את הסדר, תתחילו עם אבי שעמדה ששוויקי. תתחילו ככה. כי על ידי זה שאתה מתחיל עם מנגינה שהם מכירים, אז הם מרגישים שהסדר שייך להם, הם יודעים משהו, הם מתחברים לזה. אז אנחנו, זה מה שאנחנו רוצים להשיג פה. זאת אומרת, כל המסרים האחרים שדיברנו עליהם שבוע שעבר, יסודי האמונה וההשגחה פרטית, ואנחנו העם הנבחר, ואנחנו עוד הולכים לראות גאולה עתידית, כל הדברים האלה הם חשובים, אבל הם משנים. זאת אומרת, אין לך דיבור עד שאין לך חיבור. והנקודה הראשונה, ואולי המרכזית בסדר, זה החיבור. וזה אומר שאנחנו כהורים צריכים לחשוב אלף פעמים אם לבקר, אם להעיר, איך אנחנו מתמרנים, איך אנחנו שומרים את האיזון הזה, שמצד אחד אנחנו צריכים שיהיה איזשהו סדר, אפשר לתת לילדים להיות פרועים לחלוטין, מצד שני אנחנו חייבים שיהיה להם כיף, יהיה להם נעים ויהיה להם טוב. וזה איזון שאנחנו צריכים לשמור אותו, כי באמת הנקודה הכי חשובה בליל הסדר זה שהם ירגישו חיבור. זה הנקודה א', לפני כל שאר הנקודות. כל שאר הדברים שדיברנו זה משני. אני רק יכול להגיע אליהם אם אני משיג את הנקודה הזו. לא השגתי את הנקודה הזו, לא השגתי כלום. זאת אומרת, ודרך אגב זה כלל גם כן בחינוך. זאת אומרת, זה אמירה שהחזוניש אמר אותה, הציבור החרדי מצטט בשם חזוניש, הציבור הדתי לאומי מצטט בשם הרב צבי יהודה, בספרים תראו את זה מצוטט בשם, כל ציבור מצטט בשם גדול אחר, אבל כולם אמרו את אותו רעיון, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אוהב את הבריות, אמר חזוניש והרב צבי יהודה, לא על מנת לקרבן לתורה, אוהב את הבריות, פסיק. עכשיו, מתוך זה שאת אוהב אותו כבן אדם, אתה יכול להגיע למקרבן לתורה. אבל זה צריך להיות דבר עצמי. לא קשור ובלי מגמה, אתה אוהב אותו כי אתה אוהב את הבריות. שימו לב, אתה אוהב אותו לא כי הוא יהודי, לא כי הוא שומר תורה ומצוות, אתה אוהב אותו כי הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא. זה יסוד מאוד פשוט, אבל מאוד חשוב, והוא גם יסוד בכל מה שאנחנו נדבר בסדר. שהילד חייב להרגיש לילה של אהבה, לילה של כיף, לילה של חיבור. מתוך זה אפשר להגיע לדברים האחרים. אחד המסרים שאנחנו כהורה צריכים לומר, שאנחנו לפעמים מתביישים לומר אותו, ואולי לא מספיק בכל אומרים אותו, זה הרעיון שהרב קוק זצ"ל מפתח בביאור שלו על הקורבן פסח, זה הרעיון שאנחנו העם הנבחר. הרעיון של הייחודיות של עם ישראל. הרב קוק אומר, מה זה צלי אש? למה קורבן פסח צריך להיות צלי אש? אומר הרב קוק, כשאתה צולה בשר, אז אין לך בעצם השפעה חיצונית. מה קורה כשאתה צולה בשר? אתה מושך פנימה את כל הטעם של הבשר לתוך הבשר. זאת אומרת, זה הדרך הכי בשרית לאכול בשר. נכון? מה? על האש, כן? על האש, נכון? אז אומר הרב קוק, זה הרעיון. בלילה הזה, הקדוש ברוך הוא רצה להעביר לעם ישראל את הרעיון שאנחנו כעם, העצמאיות, הנפש המיוחדת של עם ישראל, כעם הנבחר, בלי שום משפיע אחר. אנחנו כעם ישראל, זה המסר של הלילה הזה. זה גם אחד מהמסרים שאנחנו צריכים להעביר לילד. שמע, אנחנו העם הנבחר, אנחנו לא עם ככל העמים. יש לנו זכות, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. חלק ממה שאנחנו מנסים להראות לו, בדיבור על העבר, ההווה והעתיד, זה שאנחנו, אנחנו העם הנבחר שיצא ממצרים, אנחנו חלק מהשלשלת, ובלי להתבייש, אנחנו מדי הרבה מהססים. שימו לב לכל מיני דיבורים, יש מכתב מפורסם של הרב צבי יהודה לאדם, אני לא זוכר מי זה היה, שקם באום, ב-UN, קם באום ונאם על ייחוד עם ישראל. הרב צבי יהודה הוציא פרסומת, עמוד שלם בעיתון, שמשבחת את אותו אדם על זה שהוא לא יתבייש. אנחנו עם ישראל לא צריכים להתבייש. זה המסר של ואני ואיננו כחגבים, שכשאתה מייצג את העם אסור לך להיות בעיניך כחגב. אתה מייצג את העם, אתה צריך להיות מאוד גאה. אני חלק מעם ישראל ואין לי ממה להתבייש. הפך, יש לי רק ממה להיות גאה. אז זה אחד מהמסרים. הרב קוק מדבר על זה ברעיון של צלי אש. אנחנו לא כל האגדה בעצם רואים את זה, ופה אנחנו עצרנו שבוע שעבר, כשדיברנו על עשיו ירש את הר סעיר ויעקב ובניו ירדו מצרימה, שזה אחד מהתשובות ליסוד שאנחנו עם הנבחר, כי אנחנו קיימנו את הברית בין הבתרים בזה שירדנו למצרים. כן? אז שם בעצם עצרנו שבוע שעבר. אז אני, איפה היינו? צאולמן, מה ביקש לבן הארמי? דיברנו על הטוב עד רע? טוב, מתחילה עובדי עבודה זרה, היו עבדינו, דיברנו על זה, נכון? אוקיי, יש פה עוד נקודה יסודית, ואני שוב אומר, אי אפשר לעבוד בליל הסדר עם תוכנית. אנחנו צריכים להגיע לליל הסדר עם כל כך הרבה רעיונות, שאיפה שהילדים מובילים את השיחה, נוכל לתת להם דברים יפים מתוך סיפורים. כל הרעיונות שאנחנו רואים וכמה שהם חשובים, אני לא חושב שבן אדם מסוגל בליל הסדר להקיף את כולם. ילדים לא מסוגלים לשמוע את הכל. אז יש פה עוד נקודה מאוד חשובה, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. אנחנו מתחילים את המגיד, הרבה ראשונים לומדים שהברכה הזו היא הברכה על המגיד, יש אומרים ברכת התורה, יש אומרים ברכת המצוות, שתי שיטות איך אני מסתכל על הברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה, האם זה ברכת התורה לפני לימוד תורה של מגיד, האם זה ברכה על המצווה של מגיד, אבל המסר הוא ברוך שנתן תורה. זאת אומרת, פה אנחנו באיזשהו מקום אומרים, אנחנו לא מקבלים את הרעיון הציוני בלי התורה. זאת אומרת, הציונות, העניין שיש עם, והעם צריך ללכת לארץ, זה רק עם התחנת ביניים של ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. אני לא, אולי אמרתי את זה מדי חריף, כי זה לא נכון. יש ערך לעם ישראל גם בלי, עצם עם ישראל יש לזה ערך. אבל הערך האמיתי של עם ישראל בא לידי ביטוי על ידי ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. ויציאת מצרים הייתה, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כדי להגיע לרכוש גדול, להגיע לתורה. זאת אומרת, כשאנחנו מספרים הרבה פעמים, הדגש הוא על מה קרה, איך יצאנו ממצרים. והדגש צריך לכלול גם כן את זה שהלכנו לקבל תורה ולארץ ישראל. זאת אומרת, שני הנקודות האלה צריך להשחיל אותם גם כן. זאת אומרת, מה? אנחנו יכולים כל הלילה לדבר רק על כך שאנחנו העם הנבחר, שהשם עשה לנו את 10 מכות והוציא אותנו ממצרים. זה באמת הדגש של הלילה. אז אנחנו מתחילים את כל המגיד ואומרים, כל זה לא שווה אם לא היינו ברוך שנתן לנו תורה. אל תחשוב שיש ערך יופי, אנחנו העם. הרי הנביא אומר, אנחנו קוראים את זה, עכשיו נקרא את זה בהפטרה של קדושים. הלא כבני קושיים אתם לי בני ישראל נאום השם. הלא את ישראל העליתי מהם צצריים, ופלישתים מכפתור והרם מקיר. היו עוד כמה עמים שהקדוש ברוך הוא הוציא מארצות אחרות. כן? פלישתים מכפתור והרם מקיר, אז גם אתם יצאתם ממצרים, אומר הקדוש ברוך הוא לא. אבל הלא הוא א', אוקיי, פה יש עוד יסוד. המהר"ל מאוד מדבר על היסוד הזה, ערך עם ישראל כעם גם בלי התורה, גם בלי האבות, יש ערך שנקרא עם ישראל. זה דבר אחד, אבל יש גם את הערך של עם ישראל עם התורה. וזה, ואת הרעיון הזה, אנחנו אומרים בברוך שנתן תורה בהתחלה. צאולמן מבקש לבן הרמי. דיברנו על זה שלבן רצה לחבק את יעקב? כן. וירד מצרים האנוס על פי הדיבור. אני אוהב לספר לילדים שכשאני עזבתי את הארץ בפעם הראשונה, אז בפעם הראשונה כבוגר, אז לא שיניתי את השעון. וסיפרתי את זה? היו, אנשים היו מסתכלים, רואים שהשעון שלי ממהר בשבע שעות, והיו אומרים לי, השעון שלך טועה. והייתי אומר, לא, הוא לא טועה, אני בעצם ארץ ישראל. והיו אומרים לי, כן, אבל אתה עכשיו פה. והייתי אומר, לא, אני בדרך חזרה. והם היו אומרים, כן, מתי אתה טס? ואני הייתי אומר להם, ומתי אתה טס? אז הם היו אומרים, לא, אני לא בדרך לארץ ישראל. והייתי אומר, זה עצוב. זה שאתה לא בדרך לארץ ישראל, אני בדרך לארץ ישראל. אתה לא? וירד מצרים אנוס על פי הדיבור. אחד מהמסרים שבעיניי מאוד קשים לדור שלנו, ואני אומר לכם את זה כאחד שמתקשה, ולא ברור לי מצליח בו, זה לשכנע את הילדים כמה טוב להיות בארץ ישראל. זאת אומרת, אנחנו חיים בדור שחוץ לארץ כל זמן קורץ לילדים. אני עכשיו הייתי אצל ההורים שלי, סבתא שלי בדרך לשדה התעופה נתנה לי מתנות לתת לילדים, ואני עוד לא נתתי אותם. כי אני לא רוצה שבראש שלהם יהיה רק בחוץ לארץ יש כאלה מתנות. זאת אומרת, היא נתנה לי איזה בובה מאוד יפה לבנות שלי, ואני מחכה. אני אתן להם את זה, אולי בפסח זה יהיה מסבתא ששלחה להם. אבל אם זה בדיוק כשאני ירדתי מהמטוס, אז בראש שלהם מה זה? זה בחוץ לארץ. רק בחוץ לארץ יש כאלה בובות.
עכשיו זה יהיה סבתא.
עכשיו זה יהיה סבתא, נכון. זה לא משנה. אבל היות וזה לא אני שבאתי מהמטוס עם הבובה, זה סבתא ששלחה להם, אז מסבתא הם מבינים שהם כאילו בובה יפה. זה מסר לגמרי אחר. אז כשאנחנו מדברים, וירד מצרים אנוס על פי הדיבור, אני מנסה להשחיל פה קצת נקודה לילדים על איזה מזל יש לנו שאנחנו חיים בדור של ארץ ישראל. הרב בוצ'קו הזכיר את זה ממש בדקה בדרשת שבת הגדול, איזה זכות יש לנו, באיזה דור אנחנו חיים. אז זה, אני פה מנסה להכניס את זה שנייה. אנוס על פי הדיבור, אתם יודעים שיעקב לולא זה שהקדוש ברוך הוא הכריח אותו לא היה יוצא למצרים? איזה זכות יש לנו? כמה אני מרחם, אני אומר לילדים שלי, על כל הדודים שלכם והבני דודים שלכם. שהם לא פה. יעקב רק ירד שהוא היה אנוס על פי הדיבור. מה זה יהודי יוצא לחוץ לארץ? אפשר להזכיר פה את הרמב״ם שהיה חותם את השם שלו שלוש פעמים. אני הרב משה בן מימון שעובר כל יום על שלוש מצוות בכך שאני גר במצרים. זה כתוב בראשונים שכך הרמב״ם היה חותם את השם שלו שלא ילמדו ממנו. אבל הדברים האלה בעיניי רק מצליחים אם משחילים אותם דרך אגב. אם הילד מרגיש שאתה מטיף לו, אתה באת לתת לו נאום על ערך ארץ ישראל, אז הוא כבר מחבא. זאת אומרת, צריך לדעת איך להשחיל את זה תוך כדי הסיפור. בירד מצרים אנוס על פי הדיבור, מסכן יעקב אבינו שהיה צריך לצאת לחוץ לארץ. כמה אני מרחם על כל היהודים שיושבים בחוץ לארץ וצריכים לומר, שנה הבאה בירושלים הבנויה. ואנחנו רואים את ירושלים מפה ואנחנו רק מדברים על הבנויה. זאת אומרת, המסרים האלה, אנחנו מדברים עליהם מאוד לעניין. לילדים צריך להשחיל את זה בצורה שהם לא מרגישים שהטפנו להם. שהמסר עובר דרך אגב. וזה למה שאני מספר את הסיפור על השעון. אז אנשים אומרים לי, מתי אתה חוזר? הייתי אומר להם, אין לי כרטיס עדיין לצערי הרב, אבל אני בדרך. והיו אומרים לי, לא. ואני הייתי אומר, מה זה, לא. יעקב אבינו אומר, לגור בארץ בנו, הוא חושב שהוא הולך ל-400 שנה, והוא אומר, לגור בארץ בנו. זאת אומרת, זה פרספקטיבה. זה לא...
אוקיי. לא תסיין לי בחוץ לארץ. מבקרים, הם כבר
יחסרו. אוקיי. אז... פה אני חושב שוב, כמו כל ההגדה, צריך לדעת לספר סיפור קצר שמפנים את המסר, את הרעיון. ויגור שם...
לספר את הסיפור של השעון של הרב.
אני אומר, כן. אני אומר, זה סיפור קצר, אבל הוא בשנייה מעביר איזשהו מסר. אתה לא יכול לספר סיפורים ארוכים, יש לך להספיק את כל ההגדה. וזה הנקודה שאני מדגיש. מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים, אלא לגור שם. כשיש לי בחורי מכון מאיר בסדר, אז אני אומר... תשימו לב שיעקב ירד לגור ונתקע שם 210 שנה. יש הרבה ישראלים שעשו אותו טעות, יש הרבה אנשים שאמרו אני רק הולך לגור, ויעקב לא היה לו ברירה, הוא היה אנוס על פי הדיבור, אבל יהודי צריך לדעת שזה מפתה וזה מושך וזה קשה לצאת.
מי היה איזה גדול מספרים על זה שזה לקח את אבן איתו כשיורד מהארץ?
הרבה. זה פסוק בתהילים.
ואז הוא יורד מהרכבת בגלל שזה לא פייר לאבן להוציא אותו מארץ ישראל.
זה אני לא מכיר.
שני התנאים שרצו לרדת בסוף לא ירדו.
זה ואבות רבי נתן, זה כן. זה סיפור הפה, לא הכרתי. טוב, אז עם ישראל מגיע ואומר שזה כי לא היה להם אוכל. במקום מעט, כמו שנאמר ב-70 נפש ירדו עבדיך מצרים, אבל תעשר פעש הם כך תרח ופעי השמיים לרוב. פה אני אוהב לספר לילדים, תדמיינו, שישה בריונים תאומים הולכים בכביש, כן? המצרי הולך בכביש והוא פתאום ראה שישה אנשים עם אותו פרצוף. זאת אומרת, הילדים יולדו תאומים. אני לא יודע אם הם יהיו תאומים דומים או לא דומים, אבל זה עוזר לילדים לדמיין פתאום. וחזל אומרים לנו, פה אנחנו נקרא הגדול והעצום, שהם היו עצומים. זאת אומרת, המצרי פתאום רואה שישה בריונים, שישה אחים, נראים אותו דבר, הולכים ברחוב, והוא מצרי אחד צנום, רואה אותם, מתחיל להרגיש, מה זה? כובשים לי את הארץ.
זה באמת מוכן לקבל שישה ילדים כל פעם? זה בכל נעדה?
לא הבנתי, האם זה ברכה?
כן. במיוחד כשהם בעבדות, ולא יכולים להגדיר את הילדים.
זה כבר שאלה אחרת לחלוטין. זו שאלה שאני... זה סדרה, זה אפילו לא שיעור. זאת אומרת, זו שאלה... כן. ורב, כמו שנאמר, רבבה כצמח השדה נטטיך, אז חז"ל לומדים שהוורב, הכוונה היא שהם רבו כמו עשבי בר. עשבי בר זה הדברים האלה שגדלים לך בשדה שאתה לא רוצה אותם? בגינה, כן. אז זה רבבה כצמח השדה. ככה חלק מהראשונים לומדים. שרבבה, הכוונה היא שכל מקום המצרי פתאום ראה, הנה עוד בית שיהודי, עוד בית שיהודי. דרך אגב, זה עוד נקודה שצריך לזכור בהגדה. רוב היהודים היו בגושן, אבל היו לך הרבה יהודים שהיו קרים בין המצרים. וזה המהלך של הברבנל. שהברבנל וגם המלבים במקום אחד רומז לזה, אומר שיש שני מהלכים בגלות של מצרים. היו לך את היהודים שהיו עבדים. היו לך את היהודים שהיו עבדים כי הם היו עשירים והם היו חלק מהפוליטיקה. הרי תראה, תתן ואברהם יכולים להיכנס לפני פרו. אז אברבנל, בפירוש שלו על ההגדה, מדבר שהיו שני סוגי יהודים בשיעבוד מצרים.
גם כל השוטרים.
חלק מהשוטרים.
כן. אל פרו.
ויוכו שוטרי בני ישראל. אבל אם הם חטפו מכות, זה נשמע שהם לא היו...
ויגידו לפני פרו, אין...
זה שיש לך אגודת השוטרים שיכולה לבוא, זה סיפור אחד. זה שדתן ואבירם, כשני אנשים פרטיים יכולים להגיע לפניו, זה סיפור אחר. פה אפשר להיכנס למדרש שהיה לפני פרו נחשים, והיה לפני פרו עריות. אתם מכירים את המדרש? שאף אחד לא יכול להיכנס לפני פרו, היו עריות על פתח הזה, ועל ידי הקוסמות שלהם, המחשבים שלטו בעריות האלה, וכשארון ומשה באו, אז העריות, אתם מכירים? לא, כן. התחילו להתגלגל לפניו כמו כלבים וקפצו לפניו כמו שני כלבים שאוהבים אותו וליוו את משה ואהרון, וכשמשה ואהרון נכנסים לפני פרו אז פרו כועס על המחשבים, איך אפשרתם להם, מה הולך פה, בשביל מה יש לי אריות פה, למה הם לא אכלו אותם? והם אמרו, אין לנו שליטה, מה אנחנו יכולים לעשות? זה מה שהמדרש מדייק, איך משה מופיע לפני פרו? אז המדרש אומר, הרבה ניסים היו בדרך שאף אחד לא יכל לעצור אותו, וכל פעם פרו כועס, וכל פעם משה תופס אותו בכיוון אחר, לפעמים בנילוס, לפעמים בארמון, אבל אתה רואה שפרו לא מצליח לעצור אותו. גם המצרים באיזשהו מקום עומדים דום מלפניו. אפשר להוסיף לזה, אני תמיד אוהב לספר לילדים, שפרו הרי היה בגובה כזה, נכון? אמה, אז פרו הוא בגובה כזה, ומשה הוא 10 אמה. זאת אומרת, הוא יותר גבוה מהתקרה.
זה מילולי?
אז הרב ברל ויין סיפר שכשהוא היה במוזיאון באנגליה, איפה שיש להם את המאמי, את ה... איך אומרים את זה? חניתה, מומיות של ה... אז הפרעו של הדור של משה הוא באמת אדם מאוד נמוך. אני לא יודע עד כדי כך קטן, אבל הוא אמר ששם יש להם זה, והוא באמת אדם מאוד קטן. ומשה חזרנו אם הוא היה 10 אמה. אז תחשבו מה זה, זאת אומרת, הוא לא מגיע לברך שלו. זאת אומרת, משה מדבר משם למעלה, ואני מוסיף לילדים בתיאור, ששימו לב איך שמשה מקטין את פרו, הוא לא ידבר איתו ישר. משה מדבר לארון, ארון מדבר לפרו. פרו חוזר למשה, משה לא יענה לו. זאת אומרת, מפה ראה נתתיך אלוקים לפרו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, אתה תהיה הבוס, אתה תדבר מול פרו.
למה יש... הוא ענה ישר?
אז הפשט הוא שהוא לא ענה ישר, כי לא יכלו להבין את משה. כי הוא היה מדבר, הוא היה צריך תורגמן, לא יכלו להבין אותו. זה מה שהוא אמר, אני ארעל שפתיים. אז על זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אהרון אחיך יהיה נביאך, הוא ידבר בעדך. חז"ל אומרים שזה היה מפני גדלות משה, שמשה היה לו מדרגה של מלאך, ומי ששמע ממשה היה לו מדרגה של נביא, זה רב סעדיה גאון כותב. זה אהרון אחיך יהיה נביאך, ככה רב סעדיה גאון מסביר. אז חזרה, יש פה עוד שאלה, שהיא חוזרת למחלוקת רב ושמואל, האם משה מדבר מול אותו פרעה שהוא היה אבא שלו, מי שגידל אותו. שחלק מהמדרשים לומדים שכן, וחלק מהמדרשים לומדים שלא. זאת אומרת, זה שני מהלכים במדרש, שזה יכול להיות קשור לשאלה, שויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ואז אחר כך וינחו בני ישראל, כי מת מלך מצרים, האם היה מוות, האם היה צרת. טוב.
יכול לסיפור של משה אחר כך?
כן. אז אני אומר, השאלה היא, האם זה אותו פרעה? האם הוא מת? יש את המדרש, והראו אותנו המצרים, שהם עשו אותנו רעים, והראו אותנו המצרים, פשט אחר בראשונים, שהם ראו אותנו כאנשים רעים. עכשיו, זה מסר לנו כמחנכים. כשאתה מסתכל על אדם כאדם רע, זה חלק ממה שמוליד בו שהוא יהיה אדם רע. ואתם מכירים את המחקר באנגליה על זה, כן? שאמרו למורים שהם המורים הנבחרים, ונתנו להם כיתה נבחרת, ואז כולם הצליחו יותר. זאת אומרת, איך שאתה רואה את הבן אדם משפיע על, על איך שהוא רואה את עצמו. פתאום מרמסס, אז צריך להחליט אם להדגיש את זה, שזה היה מתרוסס, זאת אומרת, לא היו מצליחים לבנות שם, וזה התסכול של בן אדם הכי גדול, כשהוא עושה פעולה שהוא לא רואה ממנה פרי, שזה דבר שהילדים יכולים להתחבר אליו. וניצק אל השם, דיברנו על המדרש, על הילדים של דן, נכון? שווניצק זה דווקא אותו זוג עם הבן שלהם בתית, דיברנו על זה? בסדר. ואתם עלינו אלו הבנים, אז לא צריך להסביר לילדים, אבל יש בזה שתי שיטות בראשונים. יש שיטה שאומרת, אלו הבנים שנהרגים. יש שיטה שאומרת, אלו הבנים. כל מה שבן אדם עובד כל החיים שלו זה הבנים. זאת אומרת, בסוף בן אדם, אם הוא היה רווק, כמה הוא היה צריך להרוויח, כמה הוא היה צריך שלם ארנונה, איזה בית היה, כל ההוצאות שלו היו פחותות. למה הוא עובד קשה? את המלאנו, אלו הבנים. רוב העבודה של הבן אדם נגלה להבנים.
אז איפה זה הפסוק שהאומרים?
אני לא זוכר. אני לא זוכר. זאת אומרת, איך הם לומדים... יכול להיות שהפסוק לא מוכיח את עמלנו, אלא עמלנו זה שהם לקחו את מה שעמלנו בו והשליחו אותו ליאור. ואת לחצנו זה הדחק, אז כל השנים דיברנו שדחק זה לחץ בעברית המודרנית. יש מהלך בין הראשונים שדחק זה שדחקו אותם להמיר את דתם. זאת אומרת, דחק הכוונה היא שלחצו עליהם להיות עובדי עבודה זרה. זה הדחק. אנחנו לא, את הפסוקים אנחנו מפרקים פה, כן, לוקחים כל פעם מילה מהפסוק ומפרשים אותו. אני מריץ את זה ומסביר את זה. זאת אומרת, אני לא מתעכב יותר מדי על זה. יש פה פשט, אני השם, על אהבת הקדוש ברוך הוא, דיברנו על זה, על הבריסקרוב, על שיש שני מלאכים בניסים בעולם הזה. יש נס שמלאכים מבינים, יש נס שמלאכים לא מבינים. פעמיים כתוב שהקדוש ברוך הוא התייחס אלינו כבנים. זה מסר גם יפה לומר לילדים. יש טבע. עכשיו, יש טבע של שמיים. זאת אומרת, בשמיים מאוד מובן שבמצב מסוים יקרה כזה דבר. זאת אומרת, מובן שכשאברהם מגיע לעקידה, הוא לא ישחוט את יצחק. תשאל את המלאכים מה הולך לקרות. הם אמרו לך, הוא לא ישחוט אותו. כי זה... עכשיו יש משהו שגם המלאכים אומרים, אני לא מבין. שזה מעל אפילו להבנה של מלאכים. באים חז"ל ואומרים לנו, במכת בכורות, המלאכים אמרו, עלה לעובדי עבדה זרה, ועלה לעובדי עבדה זרה, מה פירוש הדבר? גם המלאכים לא הבינו את זה, זה מה שהבריסקרוב אומר. שני מקומות כתוב, בניך, נכון? במכת בכורות כתוב שבת כל יצא ואמרה, בני בכורי ישראל. בקריאת ים סוף מה כתוב? מלכותך ראו בניך. למה? כי בשני המקומות האלה, ההיגיון לא נתן שזה יקרה. גם ההיגיון של מלאכים. בשני המקומות האלה, חז"ל אומרים שהמלאכים, מה?
איזה שני מקומות?
בני בכורי ישראל במכת בכורות, כתוב שזה מה שהשכינה אמרה תוך כדי שהיא עברה במצרים, בני בכורי ישראל, ובקריאת ים סוף. בשני המקומות האלה, חז"ל אומרים שמלאכי השרת בעצם באו בטענה, הלל עובדי עבדה זרה והלל עובדי עבדה זרה, בשני המקומות האלה. אז הבריסקרוב אומר, נכון, שם זה המדרגה של בנים. אצל בן אתה לא דופק חשבון. זה הבן שלי, אני לא צריך להסביר לאף אחד, אני אוהב אותו, לא משנה, מגיע לו, לא מגיע לו, זה הבן שלי. וזה גם מסר חשוב. ובזרוע נטויה זו החרב, הנציב יש לו פשט מאוד יפה פה, שהחרב, הכוונה היא החרב שהרגה את היהודים במכת חושך. וזה למה שהוא מביא פסוק שבו נהרגו יהודים, וחרבו שלופה בידו נטויה לירושלים. כן? שהקדוש ברוך הוא הרג בימי דוד, בזמן המגפה. כן. ובאותו צא המתה, אני אוהב לספר לילדים את העניין שהמתה היה עוד מגן עדן, ושהיה כתוב עליו דצה חדש באחיו, כי אז נכנסים לרעיון שחלק מהתכנון מאז הבריאה היה שיהיו 10 מכות. ואז אפשר לדבר על הרעיון הזה שהיה צריך להיות מעמד הר סיני. הרב אריה קפלן כתב ספר שנקרא לו אתה היית אלוקים, והמסר של הספר הוא בעצם שהיה צריך להיות מקרה אחד בהיסטוריה שבו הקדוש ברוך הוא מראה שהוא מנחה את העולם. זאת אומרת, זה לא הולך לחזור על עצמו, מה שכתוב בפרשת ואתחנן. מה שהיה במצרים לא יחזור על עצמו, וזה מסר גם של ליל הסדר. כי זה היה מסר פעם אחת בהיסטוריה. הרי הילד ישאל, למה בשואה לא היו 10 מכות? למה באינקוויזיציה לא היו 10 מכות? התשובה היא לא, זה בדיוק מה שכתוב במצרים. זה למה שהמטה היה צריך להיות דצה חדש באחיו בגן עדן. זה מסר שהולך לקרוא פעם אחת בהיסטוריה, כמו שכתוב בבית חנן. הקדוש ברוך הוא אומר, או ענייה כמוהו. אי פעם היה כזה דבר, אי פעם התערבתי בעולם כמו שהתערבתי ביציאת מצרים? המסר הזה מוכיח לי לעתיד שהקדוש ברוך הוא משיח.
זה בקטע של תור, כאילו היה לנו תור אחד, להשתמש לו וזהו?
לא. רבי חנניה, מסר אחד שמלמד אותנו על השאר. רבי חנניה, כשהוא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לקוצר אלף, רחמן אין תקידו שנאמר, עד אולי בני זמן צדקו, הידיד שלנו יעדיף.
What? Oh, you mentioned that.
גדול, גדול, תודה רבה.